וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. מה פירוש תאסף אל עמך? תמות. אז מה זה אל עמך?
זה
מופיע
עוד פעם,
מופיע במקומות היסף אל עמיו. עם בערבית זה קרוב או דוד. אז עמך, אתה חוזר אל חיק משפחתך, אחריך בנימין בעממך, או לנפש לא יתאמה בעמיו. זה עמיו, קרובי משפחתו.
חוזר לעם.
עם זה אימו.
כן, עם זה אימו, מי שאתה אימו. זאת אומרת, עמיו, סתם פשט של ויאסף אל עמיו, כנה שהוא מתחבר אל קרובי משפחתו.
אז למה?
מה?
למה העם תמיד הוא הערב רב שהוא דווקא המצרים הלא קרובים הרחוקים שבאו להסתפר?
מה הבעיה? שי? העם. זה לא בני ישראל, זה העם. יש הבדל בין עמך להעם. העם זה לא עמך, משהו אחר. עכשיו יש אצל משה, יש פה זה, היה אפשר גם להגיד אחר תאסף, כמו שכתוב גם בהמשך אגב, כן? כתוב אחר תאסף. אבל רק שנייה, יש מקום שכתוב אחר תאסף, לא יודע איפה זה. הגן תאסף אל עמך. מה באים להגיד למשה? כל זמן שלא פתרת את הבעיות שלך עם מדיין, אתה עוד לא התחברת באמת לעם ישראל.
עם ישראל של מעלה.
לא, מסיבה פשוטה. הרי משה, מה הוא היה? מצרי, עברי או מדייני?
תלוי.
כלומר, היו לו אופציות.
לא מצרי, לא מעלה ממדייני.
כי אנחנו רואים שמה שכשהוא ברח למדיין, זה בגלל שהוא התייאש מישראל וממצרים, נכון? וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. מיעקב אבינו למד שלא נזדמן זיווגו אלא על הבאר. אז הוא חייב לחפש לו מדיינית כדי להקים מחדש את עם ישראל, נכון? זוכרים את זה. לכן גם כשבפרשת בלק באים זקני מדיין, כלומר זקני מואב שואלים את זקני מדיין, אמרו רבם של אלה במדיין נתגדל, נתלו עצה. זאת אומרת שיש איזה יסוד מדייני באישיות של משה שהוא צריך להשתחרר ממנו. לכן הוא אומר, נקום את תקמת בין ישראל ואת המדיינים. תעשה את זה, ממילא, תאסף אל עמך.
אתה בעצמך, כפעם הולכת לאלה יש לי מרקיטים לכת בשירושים במקום להשתמש בפשט, ועכשיו אתה אומר שמשה בא לבאר כדי למצוא את
זיווגו.
ולמה לא להישאר שהוא בא משום שהוא רצה לשתות, שהוא היה צמא?
בסדר, זאת שאלה יפה, אבל מה זה קשור לזה שלהגתי או לא להגתי? מרחיקים מן הפשט.
אתה מאוד
פונה לפשט.
מזה שהוא ברח ממצרים,
אבל לפני שאתה אומר שהדברים שלי, לפני שתרמוז שהדברים שלי הם רחוקים מן הפשט, אולי תשאל את עצמך, אולי הם באמת כן הפשט. ואני רוצה להזכיר לכבודו שאנחנו למדנו ספר שמות והערכנו מאוד בפסוקים האלה והסברנו מדוע דברי רש"י הם ממש הפשט. בסדר? אבל זה צריך בשביל זה לחזור לפרשת שמות ולדייק בכל מילה שם, ואז אתה תראה בהיר וברור כשמש שאכן זאת הייתה כוונתו של משה. הלאה.
זה כל כך הרבה, אני מניח שבמדיין יש הרבה מאוד בארות.
כן, הבנתי, זה המשך הקושיה.
שדווקא בארה הזאת הוא...
מה שאתה אומר אינו אלא הרחבת הקושיה שהייתה כבר הקשית. ואני השבתי לך שכדי להשיב על דבריך צריך בשביל זה ללמוד את הפסוקים בהרחבה בספר שמות. מכיוון שאנחנו לא עושים את זה, אין טעם להרחיב עוד פעם בקושיה. בסדר? הלאה. כן. קודם כל יכול להיות שהם היו נוודים, זה בהחלט נכון, אבל יש גם ארץ מדיין.
אבל זה איפה שמשה ברח, זה היה כנראה קרוב
למצרים. לא, מי אמר לך?
כמה הלך שהוא חזר?
הרבה.
לא כתוב?
לא כתוב. מדיין זה אזור חיג'אז, צפון חיג'אז. זה מדיין. נו, זה לא רחוק, מואב ממדיין. הם שאלו את אנשי מדיין. אתה שואל, מה זה בנות מדיין שהיו שם?
כן, זה היה הרי מעורב.
יש תשובה לדבר הזה. הייתה שם מושבה מדיינית. הייתה מושבה מדיינית. אבל מדיין זה לא היה שם. הרי היה יוצאים למלחמה נגדם, יוצאים, רחוק. נכון? ויצורו על מדיין, שם על טירותם, חצריהם וכו'. הרי שם היה כמו שזה קרה, זה ירד סיחון בכלל. נכון? ברור, אז הייתה מושבה מדיינית על הירדן. כן? שהייתה בקרבת מקום למואבים. אז זה לא המדיין, זה לא ארץ מדיין שם. טוב. כן.
נכון, המשימה האחרונה שקורה
למשה לעשות, נכון, שזה בעצם
המשימה
עצמה
היא רק הנקמה, אבל זה לא
אומר שעדיין גומת
את התפקיד שלו.
למה לא? אבל
רק בנושא הזה, זה לא
מעבר
לזה.
הוא עשה את
כל
השאר, הוא עשה טוב מאוד.
יש עדיין
תפקידים למלות. מה? איזה תפקידים? איפה זה קרה הסיפור הזה? על הירדן זה קרה. הוא בפתח הארץ. כן? הוא יכול אפילו לשתות את המים של הירדן. אז הוא כבר גמר להביא אותם. עכשיו דבר אחד נשאר לו לעשות, אחרי המעשה של בעל פאור, שבנות מדיין החטיאו את ישראל. אז כל מה שנשאר לו לעשות עכשיו, זה לנקום את תקמת בני ישראל. גמר, שלום על ישראל.
פנחס לא עושה את זה?
מה פנחס? הוא הרג מדיינית אחת. אבל מה עם כל המדייניות שמה שהחטיאו את ישראל?
זה באמת צורה, הייתי אומר, מאוד לא נעימה, לפחות מבחינה היסטורית,
לגמור
קריירה כל כך...
למה? אדרבה. הוא מראה שהוא משליט את הצדק בעולם. הרי מה זה נקמה? צריך להגיד מה זה נקמה לכאן. נקמה זה סוג של עשיית צדק. זה לא ביטוי לרגשות של נקמנות. כן? כי באמת הנקמנות היא מידה רעה. אבל הנקמה היא דבר טוב. עכשיו תסתכל טוב טוב איך זה כתוב. כתוב נקום את נקמת בני ישראל. מי אומר את זה? הקדוש ברוך הוא, נכון? עכשיו נא להסתכל בבקשה פסוק 3. וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. מי אומר? משה. אז כל אחד מקם את הנקמה של השני. הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא בשבילי, זה בשבילכם, נקמת בני ישראל. משה אומר, זה לא בשבילנו, זה בשביל הקדוש ברוך הוא, נקמת השם. אז זאת אומרת, זאת נקמה טהורה. בסדר?
ולמה יש פה אלמנט של צדק?
כי מי שעושה רע, צריך לדעת שלא יישארו אדיש לעשייתו את הרע.
ולמה זה כבר
עבר. נכון? וצריך שדבר כזה יבוא על עונשו. למה? כי אם אתה לא תעניש את הרשעים, לא תנקום ברשעים, אז הרשעים ימשיכו. אז אם הם ידעו שכל פעם שמישהו מנסה לפגוע בעם ישראל הוא נפגע, אז הוא יפסיק. כי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו, נקום ינקם. אבל תגיד, מה, למה להרוג את האדון? הרי העבד כבר מת. כי אם אדון יכול להרוג את עבדו בלי שינקמו את דמו של העבד, אז הוא יהרוג עוד עבדים שלו.
אני מקבל את זה במישור העקרוני,
אבל
פה אנחנו מדברים על מעשה שאנחנו חוזרים עליו בזמן האחרון די הרבה, על משהו, מעשה שהוא פוליטי, הוא אומר בצורה...
זה ודאי פוליטי.
אז בעצם מה זה אומר? שהיום אנחנו צריכים לנקום בטורקים על מה שהם עשו בנו, ובאנגלים על מה שהם עשו לנו, ואנחנו נכנס לכזה מעגל שכמעט אף אומה בעולם לא תצא מידינו הארוכה. זה בעצם מה שזה אומר?
יכול להיות. יכול להיות. אבל צריך לדעת איך לעשות נקמה, מתי, מי.
אני לא שואל הלכה למעשה, אני שואל...
לא, אני אומר. לא, ודאי, צריך לעשות נקמה. השאלה היא, איך לעשות נקמה? כי לפעמים הנקמה יש לה מקום, לפעמים אין לה מקום. כן? לא ימתו אבות על בנים, ובנים לא ימתו על אבות. כן? אתה נוקם באומה שפגע בך. לא בבני בניהם. מי שיכול למקום בבני בניהם זה כבר הקדוש ברוך הוא. הוא כבר יודע לעשות בנקמה. כן.
פה כתוב. מיד אחרי המקרה, צרור את המגנים.
צרור.
והקיתם אותם.
נכון.
אז כלומר, היה, נתן כבר, השם נתן פקודה.
אבל לא עשו את זה. אבל לא עשו את זה. נתן פקודה, אבל לא עשו.
אז מה זה והיא אחרי המגפה?
נו, והיא אחרי המגפה שהייתה בעם.
בישראל.
הייתה מגפה בעם. בסדר?
מה עם רשעים בישראל? גם רשעים בישראל עושים דברים. אם לא עושים להם, לא מחזירים להם.
נכון, ודאי, צריך להניש את הרשעים בישראל גם. כאשר עשה, כן יעשה לו. זה היסוד של המוסר.
אני חושבת שמה שביקשו ממשה, בעצם ביקשו גם מהעם. בגלל
שהמדיינים
לא באו להרוג את
המדיין,
באו לפתות.
להחתיא אותו.
להחתיא אותו.
שזה יותר חמור.
אם ישראל היו חזקים, הם לא היו מצליחים. בגלל שישראל
זה
לא חולשה.
תראה, גם אם מישהו יורה בי, אם יש לי שריון, אז זה לא פוגע. אז אני נהנה שזה שלא היה לי שריון.
לא, התוצאה של כדור היא
מוות. מוות פיזי. ושל החטאה, מוות רוחני.
לעולם הבא.
מוות רוחני. גדול המחטיאו יותר מן ההורגו.
אם ישראל לא היו חטאים, אז לא היה צריך כל הפעילות הזאת נגד
המדיינים
באה כמו שמשה לא ידע אם
הוא מצרי
או מדיינים או
מצרי. אני לא בטוח. יכול להיות שגם אם המדיינים היו רק מנסים ולא מצליחים, גם אז היינו נותנים בהם.
כן, אבל מסיבה אחרת.
על הניסיון.
לא שצריך להשים... להתנקם מהם כדי
שהם לא ילכו רואות, אלא
כדי
לשחרר את עם ישראל סביב מהקשר הזה
של
היתימו
שהרפקו כותב שמישהו שצריך, שמפחד ממשהו, מותר לו
לסנוע
אותו כדי לנתק את
עצמו. כן, אני שואל פה שאלה אחרת. נגיד שהמדיינים היו רק מתכננים להחטיא אותנו ולא היו מצליחים. לא היה מגיע להם על זה
מגמה. מגיע לנו למקום כדי להתנתק מהם.
לא רק כדי להתנקם, לא. זה כדי שהם לא יעשו דברים כאלה. כי היום הם לא הצליחו, מחר הם כן יצליחו, או יעשו את זה לאחרים, מה?
המאיר, למשל, אומר שאת הכלל הזה שהבל עובדך השכם להורגו, לומדים מפה.
מכאן לומדים?
במקום נקמת המדינים, הם צוררים הם לכם.
לא, זה קשור, אז זה פרשת פנחס, מה שאתה אומר.
כן,
איזה
שהם צוררים לכם, אתה צריך לנקום את המקמם. לא חשוב אם הם עשו או לא, אבל
להורגך
שכם לא מבוא, זה המקור.
זה קצת קשה,
זה קצת
קשה. כן, זה קצת קשה המקור הזה, אני אקרא למה. כי הגמרא דנה שם למה באמת הייתה נקמה במדיין, כי גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. אז מפני שלא, זה לא קם להורגך, אלא זה קם להחטיאך. אז מזה אתה לא יכול להביא, לכאורה, קצת קשה לי על המירי.
המירי מביא את המקור.
אני מבין שהמירי אומר את זה, אני רק אומר שיש לי קושיה.
לא, אתה אמרת בשמחה מוות רוחני, גרוע מוות רוחני.
נכון, לכן אתה לא יכול ללמוד מזה שהבא להורגך השכם להורגו, כי זה פחות.
קל
וחומר? לא, פחות. אתה יכול להגיד, לא, אם הבא להחטיאך שזה מאוד חמור, אז השכם להורגו. אבל אולי מי שרק בא להורגך שזה פחות חמור, אולי לא תשכים להורגו.
לא, אני אומר, אם כבר... הבא להורגך
השכם להורגו, מתוך זה לא מסכל בחומר. הבא להוציא לך מן העולם הבא, ודאי, ודאי. לא, זה לא מה שאמר ניסן. זה גם לא מה שהגמרא אומרת.
שצרור את...
הגמרא אמרה משהו אחר. הגמרא אמרה, למה היה צריך לנקום מן המדיינים? כי גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. משמע שמי שמחטיא אותי זה יותר חמור. ולכן אני צריך להרוג אותו.
זה מי שמתכוון להחטיא אותי.
לא משנה, גם מתכוון להחטיא אותי, גם כן זה חמור. מה שאין כן, יכול להיות שרק מי שבא להורגי, אולי זה פחות חמור. זה בטוח פחות חמור, כן? כי הרי גדול המחטיא יותר מן ההורגו. אז אולי שמה, אני לא יכול ללמוד קל וחומר לדבר, זה חמור וקל, לא קל וחומר.
מתי המציאו את ה... מתי כתבו, אבל לא הורגך השכם להורגו?
כתוב בגמרא.
לפני או אחרי הדיון הזה עם המגיינים?
זה כמה אלפי שנים אחרי זה.
מה כמה אלפי שנים?
כן, הגמרא נכתבה מספר, כמה אלפי שנים אחרי מלחמת מדיין.
אני שואלת אם הבא להורגך, אם המשפט הזה, הוא לפני או אחרי הגילוי?
הוא לא קשור לזה.
המאירי למד?
המאירי כן, לכן יש לי קושיה על המאירי, זה מה שאני אמרתי.
על מה אתה מבטא את הקושיה?
כי הגמרא לא לומדת, איננה מסתכלת על מעשה מדיין כניסיון להרוג אותנו.
לא, כי הוא מעולם הבא.
שזה יותר חמור.
קל וחומר, אם הבא להורגך השכם להורגו שזה קל, אז ודאי
וודאי
ש...
אבל זה לא מה שאמר ניסן בשם המאירי, הוא אומר משהו אחר. לא, הוא אמר, מה שניסן יועילי אמר, זה שהעיקרון של הבא להורגך השכם להורגו למדו ממלחמת מדיין.
נכון.
הבנת?
הבא להורגך למדו ממלחמת מדיין.
כן, ולכן יש לי קושיה. כן, בבקשה.
בעצם אין צדק משפטי שנעשה פה.
למה אין צדק משפטי?
לא, לא מתאים. יש פה מין צדק משפטי שנעשה פה.
נכון.
והאם כל זה בעצם הנקמה הזאת היא גם גורם הרתעה לעתיד לבוא?
זה בדיוק מה שאומר הרמב״ם. אתם אומרים נבוכים, אומר הרמב״ם, כל מקום שבו התורה אמרה לנקום זה הרתעה.
זה מה?
הרתעה. שידעו שמי שעושה ככה יאכל אותה קשת.
אז יש הקבלה בין עמלק ובין מדיין. עמלק רצה להרגנו בגופנו,
להורגן, לא להורגן, כמה קטן, כן, בגופנו,
ומדיין להרוג אותנו רוחנית.
נכון.
אז למה לפי זה? אז חלקו של מדיין הרבה יותר גדולה.
נכון.
אז לכן אנחנו צריכים לכאורה,
היו צריכים כן טיפול יותר חמור במדיין מאשר בעמלק. וההלכה היא צריך למחות את זכר עמלק, ואין מצווה למחות את זכר מדיין.
למה?
תשובה, בגלל שאף על פי שהגדול המחטיא הוא יותר חמור מן האורגו, אבל כשאנחנו באים לדון למעשה, אנחנו דנים במעשים. מה? מה? גם את נקמת מדיין, גם הוא אמר. השאלה למה נקמת מדיין היא פחות חריפה מנקמה בעמלק. בעמלק צריך למחות את זכרו, ובמדיין זה רק מלחמה לשעתו וזהו.
כן, אני מבין, אבל אני אומר, הקדוש ברוך הוא משתמש באמות מידה של אנשים.
אני רוצה להבין את אמות המידה של הקדוש ברוך הוא.
אפשר גם להרחיב את זה לגבי אמון
ומואב. שמה אמון ומואב?
שהם אסורים לבוא בקהל.
נכון. נכון. זאת שאלה אחרת. דנתי על זה פעם. כשלמדנו פרשת כי תצא, אני דנתי לזה. למה אנחנו כל כך מחמירים על עמון ומואב ועל עמים אחרים שעשו לנו יותר גרוע, אנחנו מקבלים אותם בקהל. כן? אפשר להבין, מהן עמות המידה? שאם לא כן, אפשר גם לא ללמוד. ולהגיד, כך כתוב בתורה הקדושה, וזהו, נכון? אנחנו כן רוצים להבין. אז אני אומר דבר כזה, שאף על פי שהמחטיאו, החטא, זה דבר יותר חמור מן ההריגה, אבל זה במובן הערכי. במובן המעשי אנחנו הולכים אחרי המעשה החמור. כמו שאומרים, הרהורי עבירה קשים מהעבירה. אבל לא דנים אדם על הרהורים, דנים אותו על העבירה.
ולכן גם לא מוחקים את עמלק מעל השמיים, כי הוא לא הוציא אותנו מן העולם הבא.
אפשר גם את זה להגיד, כן.
יש פה הרגשה שכאילו הקדוש ברוך הוא מצווה את משה.
כן.
זורק את
הצבע הזה, את
הכדור לעם.
כן.
האם העם הזה זה גם הערב האחרון?
איך זה מסתדר? למה? כתוב העם?
משה
אל העם. אל העם.
אל
העם. אה, יפה.
מי מתגייס לצבא תגיד?
עכשיו, היה צריך להיות אולי כתוב אחר, במקום ודבר השם משה, מודבר בני ישראל. פה הציווי ישיר על משה, והוא זורק את זה עליו, ודבר משה אל העם, יחלצו מתכם, אנשים, אני לא בעסק, אתם.
לא, יש סיבה לזה, כי משה גדל במדיין. זה כמו עם המטה, שהוא לא יכול להקות בים גם, עם המטה. בגלל שהמים הצילו אותו. לא, הוא לא יכול להקות ביאור.
כן.
אותה סיבה. שלוחו של אדם כמותו, לא? במיוחד שעל ידי זה הוא ימות, אז זה שלוחו של אדם כמותו.
והעם פה?
העם, יכול להיות שזה גם הכוונה לערב רב. כן? זה תיקון. זה חידוש, זה חידוש באמת. יכול להיות שזה פה חידוש כזה, שדווקא העם הוא צריך להראות את הנכונות שלו למלחמה. לבני ישראל זה לא חוכמה. בני ישראל נפגעו ממדיין. אבל שהעם, כן? אגב, שמה ותקרנה לעם לזבחי אלוהים, נכון? אז אותו חלק של העם שהיה חלש, הוא זה שצריך לתקן על ידי המלחמה.
לא, מי שנצמד אחר כך לישראל.
והייתנו, אבל זה התחיל...
מסירות נפש
למה חלק העם? כן, מבקשים ממי שחלש, מי שעבר טראומה, אז דווקא אותו מחזירים למקום של הטראומה, נכון? למשל, מי שעבר תאונת דרכים, אז הריפוז זה שהוא יעלה עוד פעם על האוטו, נכון? וייסע באותו מקום.
לקרבות בדרך כלל.
כן, לקרבות.
לברר דירים מיד.
כן. מה?
ויברר.
כן, ויברר.
אולי אפשר לקרוא
את הפסוק במקום נקמת בישראל מתי מדיינים, אחר שתעטף אל עמך, אחר שתרגיש חלק מהעם שלך, תוכל למקום נקמת השם במדיינים.
לא,
חשוב. בסדר, זה דרשות. טוב, ויהיו על מדיין, לתת נקמת השם במדיין. אלף למטה, אלף למטה. לכל מטות ישראל תשלחו לצבא, וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה, 12,000 חלוצי צבא. אז איזה שבטים הלכו? 12 שבטים מסרו כל אחד אלף. מה עם שבט לוי?
אחד.
אז זהו, יש שתי דרשות. יש דרשה שאומרת להביא את שבט לוי, זה שנאמר לכל מטות ישראל. יש מי שאומר להוציא את שבט לוי. השאלה, מה זה להביא את שבט לוי או להוציא את שבט לוי? אם אתה אומר להוציא את שבט לוי, משמע שבדרך כלל במלחמה רגילה שבט לוי יוצא. אם אתה אומר להביא את שבט לוי, שבכלל הוא לא יוצא וכאן הוא יוצא. מכאן המחלוקת אם שבט לוי יוצא למלחמה או לא.
טוב,
מה? אני אומר לכם ששתי גרסאות מזה.
אבל אי אפשר ללמוד את זה ממקומות אחרים שהם מונים אלף למטה.
מה? פה כתוב שהם יוצאים אלף למטה, מה בעיה?
יש עוד מקומות שכל שבט נותן משהו.
לא, לא, לא. טוב, כי זו מלחמת רשות. מלחמת רשות, יש לה כללים משלה. הרבה אנשים גם לא יוצאים למלחמה. הרי גם לא יצאו כל המטות, רק אלף מכל מטה.
זה מלחמת רשות.
זה לא מלחמת רשות, אבל זאת לא מלחמה רגילה. זו מלחמת שעה. הרי אין לנו בתרי"ג מצוות מצווה של מלחמה על מדיין. זו הייתה
מלחמה.
זו הייתה מצווה
לגבות.
זו הייתה מצווה. זו הייתה מצווה. זו הייתה מצווה. יש לה גם כמה דברים שהם יוצאים מהגדר הרגיל.
טוב, זה
שכאן
אומרים
לו לקחת
כל
שבט אלף. נכון, במקום שכולם יצאו.
אולי יש בשבט אחד יותר לוחמים ובכלל אף אחד, מה זה משנה בכלל הכמויות של...
נכון. אז יש פה כנראה משהו גם טקסי יותר, כן? יש פה עבודה.
כל המלחמה פה הייתה בכלל, לא
הייתה מלחמה ניסית. כן, שמה אף אחד לא נפל.
שרק את בלעם בן בעור עברו בחרב. נכון. כל השאר זה כנראה באמצעים אחרים.
כן, בשמות.
כן, עם
השיץ
או משהו כזה,
אבל בכלל לא מלחמה. אבל מתי זה עם אנשים שם, שהרגו את הנשים.
אתה יודע. של פנחס היה
ציץ
על הראש.
כן.
בעזרת
הציץ
היו...
אה, כן, כן.
ובילם עברו בחרב בגלל שהוא
תפס
אומנות של
אבותם,
אז
תפסו אותו
באומנות של
אבותם. כן, טוב, בסדר, אבל זה...
זה לא מלחמה
שהיא... צודק, אבל זה קצת רחוק מנפשם. כן. זה קצת רחוק.
אף אחד לא נתקל במלחמה הזאת,
כן, ברור. להגיד שזה היה, כדי כך שזה היה באופן ניסי, נכון שחזל אומרים זה, אתה לא חייב להגיד שזה היה פשע. כן? אבל זה שאף אחד לא נפקד, זה כן פתק. כן. וישלח אותם משה אלף למטה לצבא, אותם בן פנחס, בן אלעזר, הכהן לצבא. למה דווקא אותו? מתחיל במצווה, אומרים לו גמור. וכלי הקודש וחצוצרות, התרועה בידו, ויתבעו על מדיין כאשר ציווה השם את משה. מה זה כאשר ציווה השם את משה? רשי, מה? מה אומר רשי? שצבעו משלושה צדדים, נכון? כלומר לא צגרו את מדיין מכל ארבעת הצדדים, אלא רק משלושה צדדים, כדי שמי שירצה לברוח, יברח.
כמו אצל גדעון,
מה? שמה אצל גדעון?
כמו סגרת עם השפרות משלושה צדדים.
נכון, נכון. דומה, גם זה מדיין שם, נכון? אז הוא סוגר אותם משלושה צדדים, ואז יוצא שמה שכתוב בהמשך, ויהרגו כל זכר, הכוונה הזכרים שנשארו. כן? שזה היה מעט, מן הסתם. כי זאת לא מלחמה רגילה. כן? זה מלחמת האנשה. אז אתה פוגע, אין לך עניין להשמיד את מדיין לחלוטין, יש לי מדיין מה לעשות בהיסטוריה, יש תפקיד. לכן אתה עושה פגיעה מינימלית או מקסימלית, אבל לא מוחלטת. לא מוחלטת. זה יסביר לנו לגבי המספר של ההרוגים בהמשך, כן.
כמה אתה חושב שיש פה משהו כזה? זה לא מלחמת רשות, זה מלחמת שבעצם לא נכפת עליהם.
מי?
על בני ישראל את המלחמה הזאת, על מדיין. לא נכפת, אם אתה חושב לבד.
מה זאת אומרת? לא, זה לא מלחמת רשות, זה מלחמת מצווה לשעתה. הייתה מצווה.
אבל זה לא נכפה עליהם.
מה זה לא נכפה? זה לא הייתה מלחמת התגוננות. זו מלחמת העונש, אנחנו מענישים את מדיין.
כפה כזאת מציע להם כמה לקחת אנשים פה על מנת לברוע את המידה המספקת וכל הדברים האלה. הקדוש
ברוך
הוא בעצם
מעורך את
כל התהליך.
אז מה? אחרי. ויצבו על מדיין כשצבי השם מות משה, ויהרגו כל זכר, ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם. את אבי ואת רקם. ואת צור ואת חור ואת רבע תפסו אותם, מה אני עושה? כן? או אני יודע, זה כמו הקברנית של הספינה נשאר אחרון ואת רבע, חמשת מלכי מדיין. למה יש חמישה מלכים במדיין? זה פשוט, כתוב בפרשת חיי שרה. מה, לא יודעים מה כתוב בפרשת חיי שרה? בעמוד 38 פסוק 4, נכון? מה כתוב בעמוד 38 פסוק 4? ובני מדיין עפה ועפר וחנוך ואבידה ולדעה. אז כמה שבטים יש במדיין? חמישה. לכן יש חמישה מלאכים במדיין.
לאורך כל הזמן, כל
ההיסטוריה
הזה,
המספר
לא השתנה.
נשארו
בצורה מאוד
מגובשת. למה? כמה זמן זה היה? מאברהם?
400 שנה לפחות.
400 שנה בערך. לא.
לא שם 400 שנה.
עם ישראל 12 שבטים עד היום.
עד היום.
איך זה?
לפעמים שאלת החידונים, איך רבע או אחד לחמישה?
אה, זה, כן. נכון. אגב, מה זה רקם? זה השם של העיר פטרה. אומנה רקם. כן, רואים שכבר אז היה. חמשת מלכי מדיין ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב, וישבו בני ישראל את נשי מדיין ואת טפם. למה נשאר הנשים והטף? כי את הזכרים הם הרגו. או שהם ברחו, או שהם הרגו. ואת כל בהמתם ואת כל מנקניהם ואת כל חילם, מה עשו? בזזו. זה בסדר לבזוז? זה הקושיה של משה. זה בדיוק, לכן משה אומר, זה לא יכול להיות. הרגתם את הזכרים ואת הנקבות, לא, הרי דווקא הם אלה שהפתיעו. כן, זה מה שכתוב רק כך. פסוק 14. ויקצוף משה על פקודי חיל, שרי האלפים ושרי המאות, הבאים למצוא המלחמה, ויאמר עליהם משה, החייתם כל נקבה? הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בשם ועל דבר פיעור ועבדי המגפה בעדת השם. זה מה שפה לא נורמלי. הייתם צריכים דווקא להרוג את הנשים, לא את הזכרים. או אם כבר, את כולם.
מה היו
אומרים
בעולם?
היו עושים ועדת חקירה? נכון? היו עושים ועדת חקירה? מה? למה? הלכה ברמב״ם, לא, הלכה שנלמדה מזה ברמב״ם, כן. כן, כן, נכון, נכון. אגב, מה המקור של הרמב״ם? לא ברור. אבל יש במדרש לקח טוב, אני אקרא פסיקתא זוטרתא, יש משהו דומה. אבל גם פסיקתא זוטרתא היא דבר מאוחר. אבל יש לה, יש בה חומר עתיק. כן, הרי מתי נכתבה פסיקתא זוטרתא? דור או שניים לפני רש"י, זה הכל. על ידי רבי טוביה ורבי משהו.
הגאונים?
זה סוף תקופת הגאונים. לא, לא חושב שזה בבית.
בישראל?
בביזנטיון כנראה. משהו כזה. אז שם כתוב באמת שהלכה כזו, שמי שמחתיה, הגויה שמחתיה יהודי, היא חייבת מיתה. מאיפה למדו את זה? מנשי מדיין.
הרמב״ם עומד את זה, אני חושב, משור הנסחל.
כן, אבל ב...
אדם חטא בהמה מה חטא, שלא יגיד או...
כן, אבל זה... כן, אבל זה מובא, השור הנסחל כראיה, כהסברה למלחמת מדיין, זה מובא שם. כלומר, זה מובא בפסיקתא זוטרתא. כן. וזה באמת מחוק ברמב״ם. ברוב ההוצאות. כן, מה אתה אומר?
בגמרא בסיסר על המראים שקם משהו שבעל ארמית.
הבועל ארמית קנאים פוגעים בו. זה כן. אבל מה עם הארמית עצמה? לא כתוב בגמרא. כן? לא כתוב בגמרא. אבל לומדים. מכיוון ששור הנסכל, שור הנסכל, למשל, אישה שנבעלה על ידי שור, הורגים אותה ואת הבהמה. כן, שנאמר, ואת הבהמה תהרוג. כן, כלומר, אותה הרגו ואת השור לא, אז לכן הורגים גם אותה. כן. אבל זה לא כתוב מפורש בגמרא. כן.
אז
לא
במשנה שהורגים את השור הוא בעצם לא כל כך דומה להסדר שאנחנו צריכים לתת פה. המשנה שמדברת על זה, והיא אומרת שהורגים את השור...
בת הקלה על ידו, הקלה.
כן, כי בת הקלה, או שמא יעבור השור בשוק, ויגידו על ידי השור הזה...
נכון, אותו דבר. אז יגידו, על ידי אותה אישה, ישראל נכשלו.
שם מעמידים את זה כאילו שעל ידי
בהמה
נכשל האיש או
האישה. אז
כאן
נכון, בסדר,
בסדר,
בסדר, אבל יש, יכול להיות שהחילו באמת בין מזיד לשוגג. נגיד שהגויה לא הייתה מזידה, הרי בנות מדיין מזידות היו, ברור, על מנת להחתיב. אבל אם היא, נגיד, אני יודע, יש לה חבר יהודי והיא לא יודעת בכלל שיש בעיה הזו, כן, בקמפוס של האוניברסיטה, יכול להיות שבמקרה כזה אנחנו לא נעוד. בסדר. טוב, לכן משה קצף על הדבר הזה, ואתה ירגו כל זכר בתף, וכל אישה יודעת איש למשכב זכר הרוגו, וכל התף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם. הפסוק הזה הוא תמוע. וכל התף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם. מה זה לכם? ומה תעשו איתם? אבל מה יעשה איתם? שפחות קנעניות?
אם יש נשים בהיריון או משהו כזה שהם באמצע,
לא מדובר בהיריון, מדובר עכשיו מדובר עטף בנשים אצל בנות מדיין החיו לכם. מה תעשו איתם? התחתנו איתם, נכון, לאישות. אז אני לא מבין את משה רבנו. יש לו, כלומר, הוא בעד נישואים עם מדיינית?
לא.
או לא?
לא,
הוא התחתן עם מדיינית. הוא התחתן עם מדיינית. אז הוא אומר, הם לא בסדר, הם הכתיעו אתכם. תהרגו גם את הנשים. בסוף, מה שישאר, תיקחו לכם לנשים.
מה שאסור, אז ביתר, כן.
כמובן.
זה כמו אישה, יש את התואר, שמה שאסור לעשות, סתם ככה, אז ביתר נתנו בדרך
לשם. זה הגיוני.
מה הגיוני?
הוא אומר להם כזה דבר, אם אתם חושבים ורוצים להעלות את הנשים האלה למדרגה מסוימת ומוכנים בשביל זה בעצמכם לרדת למדרגה ולקחת אותם למעלה, אז זה יכול להיות בסדר. אבל אם אתם לא מסוגלים לעשות את זה, אני
שתרגו. שמה, הרגו, היו שמה נשים שהרגו, נשים שלא הרגו. הרגו את הנשים שיודעות משכב זכר, כי חזקה עליהם שהם הכתיעו את ישראל, ואלה שלא, שברור שהם לא הכתיעו את ישראל, אז החיו להם.
אבל רק בתנאי שהם מתחתן איתם.
כן, אבל משה מעודד את זה.
אבל אם מישהו לא מוכן להתחתן איתם, אם גם את אלה שלא ידעו משתרים.
לא, מה פתאום? לא. עלו שפחות. אבל מה זה אומר? שבמדיין יש יסוד של קודש.
זה הריבן של אברהם.
נכון, אז אחרי כל הבלגן, אחרי שמורידים הרבה 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 קליפות ממדיין, שם נמצא ניצוץ הטהור, ואז אפשר להחיות לכם. זה בדיוק הייתה הטענה של זמרי, בת יתרו, מי התירה לך? נכון? מה באמת התיר למשה לקחת את בת יתרו?
ניצוץ.
ניצוץ, נכון, יש שם ניצוץ קודש. אבל מה קורה לזמרי כשהוא בא על קוסבי? זה לא הניצוץ שמושך אותו לשם. מה שמושך אותו לשם זה הקליפה. לכן אומר משה, צריך לעשות עכשיו בירור, להרוג את קליפת מדיין ולהוציא משם את הניצוץ. מי זה הניצוץ? אנשים. עטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר, כן.
אבל מצד אחד נותנים להם לברוח לכם,
מצד
שני כל הצדוק הזה הוא לא חסר, אלא חלק כן יכולים לצאת מזה,
מה?
וחלק אותם מדריקים גם לתשיש
כאילו מוצא
בעם.
איפה מגיפה? לא, את מדברת על פסוק 16, נכון? מדבר על מאורע שהיה לפני כן, על המגיפה בעקבות בעל פיאור. בסדר? לתת להם לברוח זה בזמן המלחמה. עכשיו אנחנו רואים אחרי המלחמה מביאים את השלל אל משה. עכשיו, השלל יש בו מידה של קדושה. כל דבר שבקדושה מדייקים בו. עובדה שאחר כך חלק מהשלל, כולל בנשים, נמסר לכהנים. חלק ללוחמים, חלק לישראל. כלומר יש שם חלוקה מדוקדקת, שם רואים פה משהו מדהים. שמדקדקים כמה כבשים וכמה חמורים וכמה עופרת הייתה אצל המדיינים. רוצים לדעת בדיוק. אז כלומר שפעולת המלחמה היא דומה גם לפעולה מקדשית. ואז צריך לדקדק.
למה אי אפשר לומר שאחרים לכם זה בשביל שפחות
מעניין? אפשר להגיד את זה, אבל חז"ל לא אמרו כך. כן, אני רוצה להבין את חז"ל. למה חז"ל אמרו החיו לכם באישות? כן, כלומר רוצים להגיד, אחרי כל הבירור, אז יש מקום לזה.
אבל הוא בעצם
מוחק
את כל מדיין.
לא, לא מחק את כל מדיין.
כן, בסדר, הוא משאיר להם את הבנות הקטנות, מה שנקרא, ואז הם ממשיכות אחר כך עם בני ישראל.
נכון.
אז הם בעצם כאילו מכיוון הזכר, אין שום המשיכים.
לא, יש המשך. איזה המשך תגיד בעצמך?
הם לא צריכים.
בוודאי שיש המשך. במלחמה הרי כולם הם ברחו שם. עובדה שאנחנו מוצאים אחרי כמה דורות בימי גדעון את בני מדיין שנלחמים איתנו שוב. נכון? אז למשל שמדיין לא נמחק. כן. פסוק 19. ואתם, חנו מחוץ למחנה שבעת ימים כל הורג נפש וכל נוגע בחלל, תתחטאו ביום השלישי וביום השביעי אתם ושביכם. למה? למה? בגלל תומת מת. מה, גוי מתאמה באוהל? מה, נגעו בו, זה אכן אומר כל נוגע בחלל.
זה כבר עבד של ישראלים, ושניכם הוא כבר
שייך להם. השבי הם כבר ישראלים.
נכון,
אז
גם הם
ישראלים. הן, מתאמות, כן.
מתאמות.
כן, יש רק נשים שם.
כן, מתאמות.
נכון. וכל בגד. כן, אם אתה נוגע בגוי מת, אתה מקבל תומה. תומת מת. אם אתה נוגע גם ביהודי מת, אותו דבר. על לגבי אוהל יש הבדל. ביהודי אתה נטמע, בגוי לא. כן.
אם השם פגע ב-24,000 יהודים שם,
כן.
סתם היה מספר דומה של בנות מדיין שהפקיר אותנו, נכון?
יש לנו מספר מדויק של בנות מדיין שנהרגו. אנחנו יכולים לדעת, פחות או יותר.
ולפי זה...
כן, לפי מה שנשאר, אפשר לחשב מה, מה היה.
זאת אומרת, שם היה יישוב של מדיין 300,000 איש כמו כלום.
נו, אז מה?
והרב ממש יישוב כל כך
גדול. זאת השאלה ששאל ציון, בגלל שהוא לא הקשיב על מה שהסברתי בזמן המלחמה, המלחמה, וגם אתה שואל עוד פעם, למרות שאני עניתי לציון.
לא, פשוט אני, אני, מספר.
אני הסברתי שזה לא יכול להיות. אני הסברתי שבזמן המלחמה כתוב ויצורו על מדיין כאשר ציווה השם את משה. שמה ציווה השם את משה? לעשות את המלחמה משלושה צדדים כדי שהם יוכלו לברוח מהצד הרביעי. אז יש להניח שהרוב ברחו.
אפשר להבין בשביל מה זה, איזה מין נקמה, אם כולם היו בורחים בזמן.
איזה מין מלחמה זאת שבה אנחנו נותנים לאחרים לברוח, נכון?
כן.
כן, זאת מלחמה יחסית. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא רצה למחוק את מדיין ועל פני האדמה, אבל הוא ציווה לעשות פעולה כואבת מאוד, ולכן, כדי שזה יצא בערך כמו שהקדוש ברוך הוא רצה, הוא ציווה לצור משלושה צדדים ושהצד הרביעי יברח.
גם מישהו בכניסה לארץ.
כן, הרוצה לברוח, יברח, כן, יהושע.
זה לא חלק מהמלחמה, זה לא...
מי שרוצה להילחם נגדנו, תהרוג אותו, מי שלא.
מי שרוצה להילחם נגדנו, אז קודם כל אומרים, אם אתה רוצה, אתה יכול לברוח.
אם לא, אני רוצה להילחם נגדנו.
בדיוק. טוב. איפה אנחנו? כן, פסוק 19, כן? ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת ימים כל הורג נפש וכל הנוגע בחלל, תתחטאו ביום השלישי וביום השביעי אתם ושביכם, וכל בגד וכל כלי עור וכל מעשה עיזים וכל כלי עץ תתחטאו. איך קוראים לדברים האלה? הלכות. כל הדברים האלה שאומר משה אלה הן הלכות. לא, זה משה אומר. זה דברי משה. פסוק 21. ויאמר אלעזר הכהן לאנשי הצבא הבאים, הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה. אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת ואת הברזל, את הבדיל ואת העופרת, כל הדבר אשר יראו באש תעבירו באש, וטהר. אך במי נידה התחטא, וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים, וכיבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם. ואחר תבואו אל המחנה. מי אמר את המילים האלה?
משה. רק שאלעזר אמר את מה שמשה אמר.
אלעזר.
כן, אבל...
אלעזר אומר שהשם ציווה את משה. כן. אז מה, משה הפסיק לדבר, ואז אלעזר המשיך את ההלכות. זה בלי מה שכתוב.
כן.
מפסוק 16, 15 בעצם, עד 20, משה מדבר, נותן, מלמד אותם הלכות, פתאום משה מפסיק, אלעזר ממשיך. ומה הוא אומר? זה מה שהשם ציווה את משה. מה זה חלוקת העבודה הזאת המוזר?
אולי אמרנו שיש איזה נקודת זמן שאימנה משה מתחיל...
אז חזור ממה שמשה התרגז. כן, קצף, כן, כתוב. ויקצוף משה. נכון? התרגז, הכל הכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת אמנו, אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת אמנו. אז פתאום נעלמה ממנו ההלכה, ואז אלעזר המשיך. כן, אבל מה זה אומר? מאיפה אלעזר ידע מה שהשם ציווה את משה?
גם הוא נביא.
נביא, בנבואה? הוא שמע את זה ממשה. מתי הוא שמע את זה ממשה? הוא לא שמע את זה ממשה עכשיו. הוא שמע את ההלכה הזאת ממשה... לא, לא במלחמה. הוא שמע את זה בבית המדרש. 20 שנה לפני כן, משה אמר לו, כשמביאים כלים מן הגויים, ככה מתארים אותם, נכון? ואז משה פתאום, לא יכול להמשיך לדבר, אז פנחס אומר להם, אליעזר אומר להם, זה הדבר אשר ציווה השם את משה, ואז הוא נותן כל ההלכות האלה. מכאן שההלכות הן ביסודן בעל פה. זאת אומרת, אלמלא הייתה מלחמת מדיין, ההלכות האלה שאליעזר אומר, היו נשארות במסורת בעל פה, ולא היו נכתבות בתורה, למרות שהן דאורייתא. בסדר? כן. זה יסוד בתורה שבעל פה בכלל. זה מה שאמרתי.
חוקים כאלה, בעצם הוא עובר עם חפשה, וחוק
כזה שזה לא תיקח
אחד השלל. זה מעשה לא מוסרי.
לקחת שלל? אין לך יותר מוסרי.
אין פתח כזה למלחמה, לפעם הבאה, ללכת אחרי פעם מלחמה ולקחת... זה משהו שלא...
להרוג בן אדם זה יותר מוסרי מאשר לקחת את שללו? אם כבר אני אהורג אותו, אז ניקח את השלל. לא חבל על הכסף? האם מותר לעשות מלחמה כדי לקחת שלל? זאת השאלה שלך. זאת שאלה אחרת. כלומר, מלחמה... המלחמה הזאת נגד מדיין לא באה בשביל לקחת שלל. היא הייתה מלחמה מסיבות מוסריות, כדי להעניש אותם על זה שהם הכתיעו אותנו. עכשיו, במסגרת המלחמה הזאת נותנים שלל. אתה אומר, אם אני מתרגל לקחת שלל, אז אני אעשה מלחמות גם בשביל לקחת שלל. זה מה שאתה אומר. מה לא מוסרי? תסביר לי.
אתה לומד, אתה רוצה לעשות מלחמה, לקחת עוד פעם שלל.
כלומר, אתה אומר שבגלל זה אני אעשה...
מלחמה גם כשאתה מכה, זה גם כואב לך.
מה, לא הבנתי. להרוג זה לא מוסרי או לקחת שלל לא מוסרי? לקחת שלל, אתה אומר, זה לא מוסרי. למה? כי אתה אומר זה לא מוסרי, כי ככה אני... זה תאווה. תאווה למה? למלחמות אחרות שבהם אני אקח רק שלל. זאת אומרת, אני אצא למלחמה בשביל לקחת שלל. זה מה שאתה אומר. רק רגע, אני מתייחס לשאלה. התשובה היא שלפעמים גם עושים מלחמות בשביל לקחת שלל בלבד. יש מלחמות כלכליות. יש מלחמה כלכלית. מה? כן, יש מלחמה לפעמים מסיבות כלכליות. גם זה מלחמת הקיום של האומה. מה?
נפוליאון, כבר שעשו את זה, הם רצו לקחת שלל.
הם כבר נלחמו, אז הם לקחו שלל. כן, עכשיו, מלחמת רשות יש בה בעיה מוסרית, בהחלט. סלקציה. מלחמת רשות צריכה אישור מוסרי. ולכן אין יוצאים למלחמת הרשות, אלא אם כן נמנעים בסנהדרין. כי הסנהדרין יש להם שיקולים מוסריים, ויגידו האם זה צודק או זה לא צודק. אבל זה לא לגמרי לא צודק. לפעמים זה צודק. למשל, הטענה של סדאם חוסיין על זה שהוא כבש את כווית, מה הייתה הדקה שהוא נתן לזה? זה מעניין. אנשים זה יודעים, הוא סיכן את שלום העולם, כן. אבל צריך למה הוא עשה את זה?
זה חלק מהמדינה שלו.
הוא טען שזה חלק מאיראק, בסדר. דבר נוסף, הוא אמר, כל הנפט נמצא אצל משפחה אחת, ויש לי עם שלם שרעב, רק בגלל שהאנגלים חילקו את המדבר באופן כזה שבארות הנפט יישארו מחוץ לאיראק.
באיראק לא
חסר נפט. בסדר. ודאי שהוא לא היה צדיק גדול, כן? אני רק רוצה להבין מה הטיעון שפה מובא. כן, הוא יכול, עם כל הכסף שהוא השקיע במלחמה, הוא יכול לשקם את כל העם שלו, במקום לצאת למלחמה. כן, אבל הטיעון פה הוא כזה, שהרכוש הטבעי בעולם איננו, הוא מיועד לרווחת כל העולם. אבל אם יש מצב כזה שחלק מן העולם רעב, כשחלק אחר מתפוצץ מרוב כסף, אז יש הצדקה מוסרית למלחמה. יש הצדקה כזה. ולכן שואלים את הסנהדרין במקרה כזה. אבל אני חוזר על הדברים. לקחת שלל זה לא דבר לא מוסרי. אני חולק על זה.
אתה
יודע,
אני אבל לדוגמה של הצדם פוסן עכשיו. אבל הנה, אז אתה...
מה שמו?
התחלה שלו
את כווית.
אתה התחלה שלו את כווית, ואם הוא היה מצליח, הוא היה ממשיך הלאה.
אבל הוא רשע.
אוקיי, הוא רשע.
אבל אנחנו צדיקים. כשאנחנו יוצאים למלחמות, אנחנו עושים מלחמות מסיבות של צדיקים. אנחנו לא סתם יוצאים למלחמה כי אנחנו אוהבים מלחמות. יש לנו סיבות צודקות למלחמה. מלחמה צריך לדעת, זה דבר רע, ככה עם ישראל חושב בדרך כלל. שמלחמה זה דבר רע. עכשיו שאנחנו יודעים שמלחמה זה דבר רע, אנחנו יוצאים למלחמה כשיש סיבות מוסריות לדבר הזה. אם יש לנו חובה.
אז מה? לא מובן מה שאמר דוד.
מה אמר דוד? פשטו ידיכם הגדול.
כן.
זה מה שאמרתי.
מלחמה כלכלית, מה צריך במלחמה כלכלית?
לפעמים...
אם אנחנו לא בסדר, שם לא נותן לנו גשמים, אז אנחנו רעבים, אז למה עמים אחרים אשמים בזה, שאנחנו צריכים לכבוש אותם ולקחת...
גם הם רעים.
אה?
גם הם רעים.
בסדר, אבל זה לא ענייננו, זה עניינם והשם ביחד.
לא, זה כן ענייננו.
מי אדם כדי להניש אדם אחר על חטאו שלא כפר? רובן חטא לשמעון, אז למה לוי צריך...
לא, יש פה משהו פשוט לא צודק, למה יש אצלו כסף שאין אצלי?
לא, השם לא נתן לך, אז זה...
לא,
השם לא נתן לך, אתה... אם שמעו את זה, מי הוא עלה, הכל יהיה בסדר, אז לא יהיה רע.
מה זה המהפכה הפרולטרית הזו?
זה היה בלוג גדול.
אז זה בדיוק זה. כלומר, יש מעמד אחד שעושק את כל העם, כל העם.
זה לא מעמד בתוך העם. אני מדבר...
אז לא, זה מעמד אחר, זה אומה אחרת.
אז היא לא עושקת, היא לא עושקת אותנו. אז
היא עושקת אותנו.
אם אנחנו לא מצייתים למה שהשם אמר, אם שמעו תשמעו, אז מי השם? אנחנו אשמים, אז צריכים לעזור בתשובה, במקום לגוש עמים אחרים. אני לא...
אז שנחזור בתשובה, כולם ימותו בארץ.
אם אנחנו לא פשע, אז השם ידע שלא.
אני חושב שהגישה שלו היא נכונה מאוד. כלומר, אני דווקא, בנטייה הטבעית שלי, אני אומר, אוקיי, זה נכון. צריך שיהיה איזשהו שוויון כלכלי. אבל גם צריך לקחת את הנקודה
הזאת. טוב, יש נקודה, לכן שואלים שם נמלכים בחיתופל, שואלים את הסנהדרין. למה שואלים את הסנהדרין? כי הסנהדרין יודעים האם העם ההוא רשע או לא רשע. גם שואלים אורים ותומים.
ואם כבר לדבר על שוויון והצדק, אז יש אי צדק אדיר בזה שאין לי שכל כמו שיש לי איינשטיין. למה? אני גם כאן רוצה להיות גם כמוהו. אז ואנשים לא שוויון זה שקר של מרקסיזם. אנשים נולדים בלי שוויון.
צודק, לא מדובר פה על שוויון מוחלט. מדובר על פיקוח נפש. פיקוח נפש של העם. העם נמצא בסכנה של התמוטטות. אז זה פיקוח נפש.
פיקוח נפש, אז מה השם אמר במקרה הזה, מה לעשות? הוא לא אמר לכם תעשו מלחמה, לא? הוא אמר שתזהו בתשובה, אם שמעו תשמעו.
חזרנו בתשובה, לא הלך. או לא מצליחים לחזור בתשובה. עכשיו המלך הוא אחראי על רווחת העם. אם העם מתמוטט, אז יהיה חילול השם אדיר בעולם. עם ישראל חלש, אז בסוף כולם אוכלים אותו.
אני לא זוכר את הציטוט, אבל שלשב אתם עושים אם אתם לא חוזרים את תשובה. אתה בוודאי...
נכון, אבל יש אחריות, יש אחריות של המנהיגות הפוליטית. המנהיגות הפוליטית היא צריכה לדאוג לזה שהעם לא ירעב. זה התפקיד הראשוני של המלך. ביטחון וכלכלה. רק שנייה. אני עכשיו מנסה לשכנע את אלכס. אבל זה ברור שדבר כזה, אתה צודק, יש פה בעייתיות מוסרית שאני בהחלט ער לה, ולכן עושים את זה רק על ידי שמתייעצים בסנהדרין ובאורים ותומים. כן, בבקשה.